ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והפעם דיברנו בעבר כבר על מימון, אבל החלטתי אחרי מה שאני שומע מאנשים, אחרי בלבולים שאני שומע ברחובות, ובזכות ההיכרות שלי עם יוסי ראובן, החלטתי להזמין את יוסי ראובן, שתכף יספר על עצמו, ונדבר קצת על כל האפשרויות שיש למימון. אני מדבר על עסקאות של קניית דירה להשקעה, דירה קנייה לגור. לא מדבר על עסקאות מיוחדות, אנחנו אולי נגיע גם לזה, שאנחנו אוהבים להיסחף ולרוץ קדימה. נדבר על כל האפשרויות שיש, ונפתור לכם את חשיבה, איך אתם מתחילים את העסקה, מאיפה מביאים הון עצמי, וכל מה שקשור בזה. יוסי ראובן הוא חבר של הרבה מאוד זמן, וזו זכות גדולה שאנחנו נפגשים גם פה, ואני חושב שמן הראוי שתתחיל בכמה מילים, תספר על עצמך, תספר קצת על הניסיון שלך, מי אתה, מאיפה אתה, איפה המשרד שלך, וקדימה, נשות לדרך. בבקשה.
טוב, אלן, צחי, תודה שהזמנת אותי. אמרת כמה פעמים יוסי ראובן, אז קוראים לי יוסי ראובן, אני יועץ פיננסי, ההתמחות שלי היא במימון, עם דגש על עולם הנדלן ועולם העסקים. המשרד שלי בפתח תקווה, ממש ליד חברת מגדל.
אנחנו נצרף לפודקאסט את הפרטים, שכל אחד יוכל להגיע בכיף.
בשמחה. הניסיון שלי הוא 12 שנים, כשהעיסוק שלי למעשה בתחום הנדלן הוא מימון לתחום הנדלן לכל אספקט שיכול להיות, החל ממשכנתאות, מימון של נכסים מסחריים, נכסים למגורים כמובן, ליווי של קבוצות רכישה, אני עובד גם עם יזמים וקבלנים בהיבט של השלמת הון עצמי לפרויקטים, וגם הליווי הבנקאי או ליווי חוץ בנקאי, תלוי בעסקה, גם עסקאות נדלן מורכבות בתחום היזמות או בתחום הפרטי. מעבר לכך, חשוב לי לציין שאני מרצה גם בקורסים ליועצי משכנתאות ויועצים עסקיים בתחומי העיסוק שלי. ובנוסף, יש לי גם, אני בעל רישיון של סוכן ביטוח פנסיוני.
או, חשוב.
נכון, כדי לעטוף את הלקוח, מה שנקרא 360, מבחינת, 360 מעלות מבחינת כל ההיבטים הפיננסיים שלו. אני חבר הוועדה לפיננסיים. ואחראי על תחום המשכנתאות בוועדה לפיננסים של לשכת סוכני הביטוח. זה ככה בכמה מילים על עצמי, ואני אשמח לענות למה מה שידרש.
יופי, תענוג. אז קודם כל, אנחנו רואים שאתה עתיר ניסיון, אני כבר יודע את זה, ואני חושב ש... בוא נתחיל לעקב בצד אגודל על העסקה. מגיעים אליי אנשים שקונים, ונתחיל מדירה למגורים, אני חושב שזה גם ישליך לדירה להשקעה, קונים דירה למגורים, נגיד קונים דירה במיליון שקל שהם צריכים להביא גם הון עצמי, ולא תמיד יש להם את הכספים, לא תמיד יש להם את היכולת לעמוד, המימון כמו שאנחנו יודעים הוא 75%, והשאלה שמגיעים אנשים במצב כזה, ואין להם את כל הכסף, והם צריכים גם זה וגם זה, או השלמה, לא, אתה יודע שאני מהמתנגדים ל-100% מימון, השאלה איך איך אנחנו בונים, אם בא אליך זוג שיש להם מתוך 300 שהם צריכים, יש להם 200, איך אנחנו בונים להם את ההשלמה של זה, ואיך אנחנו בונים להם את כל העסקה?
אוקיי, אז קודם כל, השלמה להון העצמי יכולה להיות מכמה מקורות. קודם כל, יש את מערכת הבנקאית, שאפשר לדאוג, ואני עושה את זה לא מעט, ללקוחות שלי, הלוואות בפריסה מאוד נוחה, מבחינת תקופת ההלוואה ואין מהריביות, כדי להשלים את ההון העצמי.
כשאתה מדבר על פריסה נוחה, מה זה? זה כמה שנים? שאנחנו זוכרים שאם המשכנתא היא גדולה, היא 700 נגיד 1,000 שקל, והם צריכים לשלם נגיד ל-20 שנה 3,500, השאלה אם הם יודעים לעמוד בעוד כספים.
התשובה היא כן. קודם כל, ההלוואות האלה זה לא הלוואות, אם הם חסרי דירה ולא ממשכנים דירה לצורך ההלוואה.
לא, נדבר דירה ראשונה.
אז ההלוואות האלה יכולות להיות בגדול, אפשר להגיע גם ל-10, ל-12 שנים. עכשיו, רק לסבר את האוזן, אם אתה דיברת על סכום של 100,000 שקלים, זה יוצא אפילו פחות מ-1,000 שקלים לחודש. עכשיו, חשוב לי גם לציין שלקוח כזה מגיע אליי, זה לא רק לסדר לו את ההשלמה של ההון העצמי, כי גם צריכים, יש כללים וחוקים מבחינת הבנק, לראות אם גם הוא יכול לקחת משכנתה אחרי שהוא לקח את ההלוואה.
אוקיי. זה השאלה הבאה באמת.
זה למעשה לעטוף את הלקוח בהיבט הזה, כי יש את הנושא של כושר החזר, דהיינו אם אדם מרוויח, לשם הדוגמה, 15,000 שקלים נטו, ויש לו הלוואה של 3,000 שקלים, הבנק רואה אותו כבעל הכנסה של 12,000 שקלים, שזה 15 פחות 3.
כן.
חשוב גם להתייחס לזה.
אוקיי, אז
זה מקור אחד.
יופי.
עכשיו, מקור נוסף, קודם כל אפשר לעשות את זה באמצעים, מה שנקרא מקורות הפנסיונים של הלקוחות. כל נושא של קופות גמל, קרנות השתלמות, תוכניות חיסכון, פנסיות וכולי, אפשר לקבל, וזה גם ה-added value שלי, שלי יש רישיון של סוכן ביטוח, אני יכול לראות את זה ברגע, ולראות מה הלקוח יכול לקבל. זה גם הלוואות יחסית.
גם אם הקרן השתלמות למשל לא נזילה, אפשר לקבל עליה הלוואה?
כן, הכלל בנוגע לקרנות השתלמות, אם היא לא נזילה, אפשר לקבל כנגדה עד 50% מההלוואה, לעד 7 שנים, תלוי בחברה וכולי, ואם היא כן נזילה, אפרופו, אפשר לקבל עד 80%.
שוב, כאן היום שאלה שאני נשאל מדי פעם, האם יש מצב בקרנות ההשתלמות, בייחוד אני מדבר כרגע על הלא נזילות, אבל גם בנזילות, שאתה לא משלם חודשי, אלא אתה מתחייב על בסיס היום של הפיראון של ההלוואה? של כן. הקרן?
אתה מדבר על הלוואת גישור.
כן, על בסיס קרן ההשתלמות.
כן, שוב, זה תלוי חברה, בלי לציין כרגע שמות, אבל אפשר לעשות את זה בשלושה מסלולים. או לשלם הלוואה, קרן וריבית כל חודש תשלום, בצורה רגילה, או כן. לשלם רק את הריבית.
אוקיי.
או לא לשלם בכלל ולשלם את הריבית בסוף התקופה. עכשיו רק לסבר לכם, לסבר את האוזן, על 100,000 שקל הלוואה, הסכומים יכולים להיות כמה עשרות שקלים, זה לא הריבית, ככה שזה לא משהו ש
אני מדבר על זה בהיבט שהרי שאנחנו בונים, גם אני כמלווה, כן. או יועץ, שאנחנו בונים את התקציב של בן אדם, אנחנו צריכים באמת להתאים את עצמנו שהוא יעמוד, הרי המטרה שלנו, וגם המטרה של הבנקים, זה לא להתעמת עם האנשים, זה להביא את האנשים שיעמדו בכל התשלומים. והדברים האלה מאוד חשובים, שאנשים לא מודעים לאפשרויות האלה. וכאן מאוד מאוד חשוב לי ההיבט המסחרי, ואני רוצה לשאול עוד שאלה, ואולי זה תהיה הכוונה שלך. אנחנו יודעים, ואני אשמח גם אם תיתן את הדרגות האלה, אנחנו יודעים שבקבלת משכנתה, נכון שאפשר לקבל 75, אבל אם אנחנו עושים את זה עד 69%, יש שם ריבית מסוימת, ואם יש כמה דרגות של ריביות.
מדרגות.
ויכול להיות מדרגות, ואז יכול להיות ששווה לקחת הלוואה מסחרית טיפה יותר גדולה, כדי להביא את עצמך למדרגה יותר נמוכה, כדי לקבל ריביות יותר טובות. האם זה נכון ואיך אנחנו עושים את זה?
טוב, קודם כל זה נכון בהחלט. לגבי המשכנתאות, יש מה שנקרא מדרגות לגבי הריביות. עד 45% מימון, כלומר, אם אנחנו קונים לדוגמה דירה במיליון שקלים, אם אני אקח עד 450,000 שקל, אני אקבל את הריביות הכי טובות שאפשר. כי זה למעשה ההקצאת הון או הסיכון של הבנק יותר נמוך. המדרגה הבאה היא 145 עד 60%. ואם אני לוקח מעל 60%, בדירה ראשונה עד 75%, אז זה למעשה הריביות כביכול הכי פחות טובות. שרוק עוד איזה נקודה קטנה, אנחנו מדברים כרגע על דירה ראשונה. אם אני קונה דירה שנייה, דירה שנייה, חשוב לציין שלפי חוקי בנק ישראל ניתן לקבל עד 50% משווי הדירה הנרכשת על הדירה הנרכשת. אפשר עוד לעשות משהו עם הדירה הקיימת, אבל בטח תכף תשאל אותי בעניין ואנחנו נענה כן. על זה.
אז שאני פונה ואני רוצה היום לקחת הלוואה, אני שמעתי כבר מאנשים שהם פנו לבנק והם ביקשו הלוואה, הלוואה מסחרית, והם נענו שזה חייבים משכנתה בלה שזה נדלן. זאת אומרת, מה יגרום לבנק, חוץ משימוש ביועץ משכנתאות שיודע לכוון את זה, מה יגרום לבנק לתת הלוואה לקניית נכס שלא תהיה משכנתה, זאת אומרת, לתת את זה על בסיס מסחרי. אני יודע, אני למשל, יש לי נכס שקניתי אותו בהלוואה מסחרית. אני גם חושב, אני גם ממליץ לאנשים שלי לקנות הלוואות מסחריות, לקחת מי שיכול לעמוד בזה. הן הלוואות יותר זולות בדרך כלל ויותר נוח לקבל אותן. אבל מה באמת קורה מול הבנק שאנחנו מבקשים לקנות בהלוואה מסחרית נכס למגורים או נכס להשקעה?
אני מיד עונה לשאלה, אבל רק מתייחס לדברים שלך, לא תמיד הלוואה מסחרית יותר זולה ממשכנתה.
אוקיי.
לא תמיד. מה עוד שהלוואה מסחרית, בדרך כלל אדם פונה לבנק שלו, הוא מקבל הלוואה כזו לעד 5 שנים.
לא, אז אני מדבר שדווקא אנחנו מקבלים ל-12 שנים,
ובריביות של... אני אומר, בדרך כלל.
אוקיי.
בדרך כלל, אבל שוב, זה תלוי בדירוג האשראי של הלקוח, תלוי ביכולות הכלכליות שלו וכו' וכו'.
אז זה תודה שחידדת.
כן, עכשיו, מה ששאלת, טיימינג של הדברים מאוד חשוב.
שזה אומר...
למעשה, אם עכשיו אני רוצה לקנות דירה, אני רוצה לקנות דירה, ויש לי, לדוגמה, חסרים לי 100,000 שקלים, אני יכול לפנות אל הבנק, להגיד לו שאני צריך 100,000 שקלים, לצרכים אחרים, לצרכים שוטפים או whatever. ואז שאני בא עם העונה עצמי כבר ורוצה לקחת משכנתה, אף אחד לא ישאל אותי למה לקחתי אחורה את ההלוואה.
כלומר, הטיימינג פה הוא מאוד חשוב. לקחת הלוואה לכל מטרה.
כי הדברים האלה, הם, כמו שאתה אומר, הם בניגוד לחוקי בנק ישראל, אבל מצד שני, אם לדוגמה עכשיו עשינו את המהלך, ואנחנו בדירה ראשונה לא מגיעים ל-75% מימון, אני כן יכול לקחת הלוואה, זאת אומרת...
לא, זה ברור, שאתה בתוך המסגרת.
כן, בתוך המסגרת.
אני רוצה לקחת, אתה אמרת קודם משהו שמאוד חשוב, זה הנושא של הלוואות חוץ-בנקאיות. מסתובבים כל מיני מידעים שאפשר לקבל הלוואות מחברות ביטוח, שאפשר לקחת את זה מכל מיני גופים אחרים, ואתה גם סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני. מה באמת האפשרויות שעומדים לאנשים, ומה הכדאיות אם בכלל לקחת מגופים כאלה?
קודם כל, ההלוואות שניתנות על ידי בתי ההשקעות וחברות הביטוח, הן ניתנות כנגד הכספים שצבורים ללקוח באותה חברת ביטוח או אותו בית השקעות. ככה שהסיכון של אותם גופים הוא לא גדול. למעשה, אנחנו מלווים כסף על חשבון הכספים שלנו. וההלוואות האלה בדרך כלל הן הלוואות מאוד טובות. אני אעשה רק איזה ציון דרך קטן, בעקבות כל תקופת הקורונה הזו שאנחנו נמצאים בה, אותם גופים העלו קצת את הריביות, אבל עדיין זה ריביות מאוד אטרקטיביות.
יכול... מה ההבדל בין הריביות של בנקים לעומת הריביות של גופים כאלה? ותן לי דוגמה, תן לי גם דוגמה של גופים.
לפני תקופת הקורונה, היו מספר חברות ביטוח, שהייתי יכול, לדוגמה, אם יש לי עכשיו קרן השתלמות נזילה לצורך העניין, שיש שם 100,000 שקלים, הייתי יכול לקבל הלוואה לעד 7 שנים, בריבית של פריים מינוס חצי, שהיום זה ריבית של 1.1%, ריבית הפריים היא 1.6, זאת הלוואה שאני יכול לקחת אותה, כפי שאמרתי, בשלושה מסלולים, לשלם קרן וריבית כל חודש, אני יכול לשלם רק את הריבית, שהיא ממש כמה שקלים, תעשו את החשבון, 1.1% על 100,000 שקל, זה 1,100 שקלים בשנה, זה פחות מ-100 שקל בחודש, או שאני יכול לדחות את הריבית ואת הקרן והריבית לסוף התקופה.
זה אתה מדבר שאני לוקח הבסיס קרן ההשתלמות, אני שואל עוד פעם ואני מדגיש, בשביל עוד פעם, לאנשים, אתה יודע, אנשים מסתבר שאין להם סכומי עתק בקרנות השתלמות, יש הרבה חבר'ה שלמשל מורים, יש להם בעיה עם קרן השתלמות, לא שהם צריכים לשמור את זה למה שהיה פעם שנת שבתון. לא כולם יש להם סכומים שהם צברו, חלק מהם צעירים, אתה יודע, שקונים את הדירה הראשונה. אבל יש למשל, כמו שאמרת, חברות ביטוח וגופים כאלה, והשאלה למי אתה הולך לעשות את זה, בגלל שאנחנו הולכים בדרך כלל ליועץ משכנתאות רגיל, אני לא זוכר שהם מדברים איתי על האפשרויות האלה.
כן, אבל בואו, אני רק רוצה לדייק. אין אפשרות היום לפנות לחברת ביטוח, לבקש ממנה הלוואה, כשאין לי כספים שם.
אוקיי.
צריך לחדד את זה. כלומר, זה לא שאני יכול לבוא ולהגיד לחברה מסוימת, בואו תפנו, לפנות אליה ולבקש כספים. זה רק על כספים צבורים. יחד עם זאת, אם כבר דיברנו על הדברים האלה, אני יכול לתת דוגמה מוחשית.
בבקשה.
לי יש הסכם עם המערכת הבנקאית, שאני יודע להביא ללקוחות שלי עד 200,000 שקלים, שזה סכום מאוד יפה, בפריסה ל-10 שנים, בריבית של 1.6%.
אוקיי.
שזה מצוין. עכשיו.
מה התנאי שהלקוח צריך לעמוד בו?
בדרך כלל מדברים על כך שהלקוחות יהיו שכירים, כי הבנק רואה בשכיר כבעל הכנסה יותר יציבה. אם זה יחיד, אז זה לפחות 12,000 שקלים נטו לאותו שכיר, ואם זה זוג, לפחות 15,000 שקלים, שזה עד 200,000 שקל, זאת אומרת, עד פי 10 מהמשכורת, עד 200,000 שקלים.
זאת אומרת שהיום יכול להיות מצב, שזה, אני חושב שנתת פה את הוואו הגדול.
כן.
יכול להיות מצב שמגיע אליי, הרי אני בשביל לקנות דירה להשקעה, בסדר גודל של 700-800 אלף שקל, צריך של הלקוח, אני מדבר בשיטה שלי, לא אלה שמדברים על 100% מימון כל החיים, אני צריך שיהיה לו סדר גודל של 230, 240, 250 אלף שקל. אתה אומר לי, שמע צחי, בא אליך לקוח עם 50 אלף שקל, הוא מרוויח 12 אלף שקלים, בחור צעיר השתחרר מהצבא או ש... או זוג צעיר, או משהו, לא משנה מי, אתה מביא אותו אליי, אני דואג לו קודם כל להשלמת הון עצמי של 200 אלף שקל על בסיס ההכנסה שלו בפריסה, כמו שאמרת, ל-10 שנים, ואת היתרה אני מסדר לו משכנתה.
נכון.
האם אני צודק?
אתה צודק לחלוטין, וחשוב גם להגיד, כמו שאמרתי קודם לכן, רוצים לראות את כל תרשים הזרימה של הלקוח, כלומר, שהוא יוכל לקבל גם משכנתה אחרי שהוא לוקח את ההלוואה. שלא ייווצר מצב שהוא לקח את ההלוואה, הוא לא יקבל משכנתה.
זאת אומרת, אתה מאשר לו את זה?
כן.
אותו בנק שנותן לו את ה-200 אלף שקלים, יודע שזה בסיס לעון עצמי? או שאתה לא קושר בין שניהם?
לא קושרים בין
שניהם. אתה קושר את זה אצלך?
כן.
כדי לדעת, הרי, טוב, זה, אבל, זה דבר שברור, דרך אגב, גם שאנחנו הולכים לקחת, ועכשיו אנחנו ניכנס גם לנושא של דירה שנייה, שאנחנו הולכים לקחת דירה נוספת, ואנחנו הולכים למשכן דירה, וקודם אנחנו הולכים כבר להתעסק, הרי רוב הבנקים לא ידברו איתנו על משכנתות לפני שיש לנו את העסקה, אבל אם אנחנו רוצים להגדיל משכנתה על הדירה שלנו, אנחנו צריכים כבר מראש לקחת את האישור העקרוני, או לדעת שאנחנו יכולים לקבל על כל העסקה, ולא רק על הדירה שלנו, וזה אמרת בצדק, שלא ניתקע באמצע העסקה. אז אם אנחנו באמת כבר הזכרנו את הדירה הנוספת, ואני מדבר כאן על אפשרויות, אתה יודע, אני פותח לאנשים את האפשרויות, שאפילו אם יש להם 100 אלף שקל, ויש להם בית שיש עליו יתרת משכנתה פנויה, שאני אשמח אם תסביר את זה, מה זה יתרת משכנתה פנויה, כמה הם יכולים לקחת, הם יכולים לקנות דירה, ואפילו אם יש להם 200, שיקנו 2. אם בוא תחדד את זה ותסביר לאנשים, איך הם עושים את זה ואיך הם עושים את זה נכון.
אם אנחנו מדברים על דירה שנייה, ואנחנו רוצים למקסם את אפשרויות המימון שלנו, קודם כל אנחנו יכולים את הדירה שאנחנו קונים למשכן עד 50%, זה לפי חוקי בנק ישראל. יחד עם זאת אפשר גם לקבל 60%, זה לא דרך בנקים.
60% על איזה דירה?
על כל דירה, גם דירה חמישית.
לא, אבל השאלה היא על הדירה, 60% מהדירה הנרכשת?
הנרכשת, כן.
אוקיי.
60% מהדירה הנרכשת, על הדירה הקיימת, ציינת שמקרה לדוגמה שיש משכנתה, אז אפשר להשלים את זה עד 50%.
אז שם זה מוחלט עד 50%.
כן, אבל אפשר לעשות, בוא נגיד, להחליף את המשכנתה הקיימת במקום אחר, לא בבנק, ואז לקבל עד 60% גם על הקיימת. מאוד תלוי, זה דברים שהם תלוי עסקה.
אני רוצה, מאוד חשוב לי, בגלל שאתה יודע, בשגרה גם אנשים עכשיו, אלה שמקשיבים לנו, שיודעים את הכללים וכבר עברו, 50% יודעים כולם. כולם יודעים, או חלק גדול מהם. אני חושב שהוואו הגדול פה, זה ה-60%, הנה וואו שני, תוך 10 דקות. הראשון היה 200 אלף שקל, שאני עוד רוצה לשבת על זה. איך אני מגיע לדבר כזה? איך אני גורם לבנק, ובאיזה תנאי אני צריך לעמוד, שהבנק יסכים לתת לי 60%, ותפע אני אגיד לך איפה זה חשוב לי.
אוקיי, קודם כל זה לא דרך המערכת הבנקאית. זה לא בנק.
או.
אבל יחד עם זאת,
תסביר.
התנאים הם תנאים של משכנתה טובים. כלומר, אם עכשיו אנחנו מדברים על עסקה הרי, אתה מלווה הרי לקוחות, שלפעמים עושים עסקת פליפ, או עושים עסקה, אולי אני טועה בזה, סליחה?
לא, אני, א', יכול להיות, אבל אני, כעיקרון שאני בונה לאנשים את העסקה, אני לא מראש מגדיר את זה כפליפ, אני גם פחות, אני יותר סולידי.
אוקיי.
אני אומר, אני מכוון את זה לעסקת נדלן טובה, שיכולה להיות גם פליפ, משתדל שזה יהיה עמוק מתחת למחיר השוק, אבל אני מאמין שכל החלטה של מחירה צריכה להיות שיקול עסקי לאותו רגע, ולא למהר לעשות את הפליפים, אבל בגלל זה אני, זה חשוב לי לדעת, ושלפעמים זה צריך להיכנס למימונים לטווח ארוך.
אוקיי, אז בוא נגיד שההבדל בין לקבל 50% ל-60%, הריביות שנקבל הן יהיו ריביות שהן קצת יותר גבוהות, זה נכון.
באיזה הפרש?
אני מעריך שהן יכולות להיות בדווח של בין 0.5% ל-1% יותר גבוהות.
זה לא סוף העולם.
נכון שזה לא סוף העולם, אבל מצד שני, אם אותו...
כל הסכום הוא רק על 10% הנוספים.
על כל הסכום.
אוקיי.
עכשיו, מצד שני, אם אותו לקוח זקוק לאותם 10% על מנת לעשות את העסקה, take it or leave it.
נכון, זה מה שיוצר יש מאין.
כן.
אבל אני עדיין חוזר. אני רוצה, אתה לא עונה לי, איפה אני מקבל את ה-60%?
דרך חברות הביטוח.
אבל זה עוד פעם מותנה בזה שיש לי כסף שם.
לא, לא, לא. אז תסביר. זה רכישה של דירה.
לא, אז תסביר.
יש לי דירה ואני רוצה לקנות, נדלן, יש לי דירה שאני קונה ואני רוצה לקבל מימון כנגדה.
אוקיי.
אז אני יכול לקבל עד 60%.
או, יופי. וזה כל יועץ משכנתאות יכול לבנות לנו, או שאנחנו יכולים לעשות את זה לבד? איך זה עובד?
בדרך כלל חשוב שיועץ משכנתאות ילווה כדי לראות קודם כל את כל העסקה. שתיים, זה הסכמים מיוחדים. זה לא כל אחד יכול לבוא ולפנות ולעשות את זה.
ואתה אומר שזה אנשים כמוך שיש להם גם את היכולות הפנסיוניות ואת כל הקשרים עם חברות הביטוח, שיכולים להוביל אותנו למהלך הזה.
לא בהכרח. בהיבט הזה, מישהו, אדם שהוא יועץ משכנתאות מקצועי, יודע לעשות את זה. אין קשר לרישיון הפנסיוני שבמקרה הזה לי יש. לי יותר קל לעשות את זה בגלל זה, אבל לא זו הנקודה.
אפרופו זה, יש בקשר לכל מה שאנחנו מזכירים כאן, את הפנסיוני או את הפיננסי וביטוח, אנחנו יודעים שיש אנשים שבאים ליועצים כאלה ואחרים, שיש להם מיליון שקל, והיועצים ממליצים להם לעשות איזושהי פעולה, להפקיד את המיליון שקל, לקבל על בסיס זה 800 אלף שקל, לקבל כסף מזומן, כדי לעשות עסקאות, על המיליון הם מקבלים גם ריבית. האם אתה יכול לחדד לנו במה מדובר?
כן, אתה מדבר על כספים נזילים. כלומר, הכסף נמצא כרגע בחשבון העובר בשב של הלקוח, התלבטות היא מה לעשות איתו. עכשיו, מה שקורה למעשה, אם בהנחה ואם אותו כסף הוא רוצה להשקיע אותו באפיק אחר, הוא יכול לעשות דבר כזה, למעשה לקחת את אותם מיליון שקלים כמו שאמרת, להפקיד את זה בתוכנית מסוימת.
איזה תוכנית?
בפוליסות חיסכון למעשה, אוקיי?
לזה כיוונתי.
פוליסות חיסכון של חברות הביטוח. וכנגד הכסף הזה, מאוד תלוי במסלול שהוא בוחר, אפשר באמת לקבל עד 80% חזרה הכסף, כלומר 800 אלף שקל, בתנאים מאוד אטרקטיביים.
עכשיו, על פניו... בוא תסביר את התנאים האטרקטיביים, אני חושב שכאן הפער, שיכול להיות מעניין, שזה מזכיר קצת את הקרנות השתלמות, כמה כסף בערך יקבלו על המיליון שקל, וכמה יצטרכו לשלם על ה-800, וכאילו, למה כדאי לאותו בן אדם לעשות את זה?
אוקיי, קודם כל, אפשר לקבל עד 800, נתחיל מזה, זה תלוי במסלול של הקופה, של פוליסת החיסכון, וההלוואות האלה ניתנות עד 7 שנים. שוב, זה תלוי באיזה גוף אנחנו עובדים, איפה אנחנו שמים את הכסף, כשההלוואות יכולות להיות עוד פעם, בריביות אטרקטיביות של בין 1.1% ל-2% בערך.
ואז מה אנחנו מקבלים על המיליון, מה הפער? סדר גודל.
על המיליון, עוד פעם, אין פה סדר גודל מפני שזה לא דבר שהוא מובטח. אתה שם את זה באפיק השקעה ואתה מצפה לקבל תשואה עודפת על ההלוואה שלך. כלומר, אתה גוזר למעשה קופון על הכסף שלך, אתה מלווה, אתה מקבל הלוואה בתנאים X, ואתה מצפה שהכסף שלך יעשה את... התשואה שלו תהיה X פלוס Y.
יפה.
זה הרעיון.
דרך אגב, אני ככה מימנתי את הבנייה שבניתי במבשרת. אנחנו לקחנו ושמנו כסף, השותף שלי ואני, שמנו כסף בקרן, שהבנק דאג לנו להכנסה. אנחנו לקחנו על בסיס החברה, לקחנו הלוואה מוגדלת, הכסף שימש כבטוחה, והפערים בין הכספים יצרו לנו רווח נוסף, כמובן מוסה והכל, אבל זה עדיין היה כלכלי, וזה מזכיר באמת את כל השיטה שמדברים בקרנות השתלמות, או בכל הדרך הזאת שאנחנו, יש את הפער, למה אנחנו עושים ולא פורעים את הקרנות ההשתלמות, בגלל שקרנות ההשתלמות, כמו שכולנו מכירים, חוץ מהשנה, נותנות תשואות מאוד יפות, ואז ריבית מאוד נוחה אנחנו מקבלים, וזה בעצם המטרה של הקרנות, שלא להוציא את הכספים, אלא להמשיך לעבוד על הכספים. אז גם אם השנה קצת הם צלעו, לא נורא, צריך לתת להם קרדיט שהם יחזרו לעצמם. אני רוצה לקחת מפה את הדבר שבאמת היום הרבה מאוד אנשים מתעסקים, ויצא לי לתת הרצאות לאנשים יותר מבוגרים ממני, מסתבר שיש גיל כזה, ובאים אליי אנשים בני 70, 67, או אפילו בגילי, 61,
שאומרים, רגע, אנחנו, אם אנחנו עכשיו ניקח משכנתאות, המשכנתאות שלנו יהיו מאוד יקרות, אנחנו רוצים לקנות נכסים, אנחנו רוצים לעשות לעצמנו ביטחון, אנחנו רוצים אולי להשאיר משהו לילדים. אבל אם אנחנו ניקח משכנתאות רגילות, או שרוצים לעבור דירה, לעשות לעצמם שדרוג, לעבור למקומות יותר יוקרתיים, יותר מסודרים, אבל הם מבינים שזה תקופות קצרות, והם עלולים לחנק, ולא תמיד יש להם את ההכנסות. ואז אנחנו שומעים לאחרונה הרבה יותר את המושג משכנתה הפוכה. ואני יודע שעד לפני שנים זה ממש לא עבד, והרעיון הזה מאוד יפה, ועכשיו זה קצת נהיה יותר נפוץ, ואני אשמח מאוד אם קצת תסבר את אוזנינו במה מדובר ואיך זה עובד.
אוקיי, קודם כל משכנתה הפוכה, משכנתה שמיועדת לאנשים, ששני בני הזוג, אם יש שני בני זוג, שהם בני 60 ומעלה. עכשיו, משכנתה הפוכה למעשה זאת משכנתה שהיא ניתנת לנו על בית קיים. היא ניתנת לפי הגיל שלנו. מה שקובע את סכום הכסף שנקבל זה הגיל שלנו ושווי הנכס. כלומר, אם עכשיו אני בן 60, שני בני זוג הם בני 60, אפשר לקבל 15% משווי הדירה.
אוקיי.
על דירה ראשונה. שכל שנה זה עולה באחוז, אתם מוזמנים לעשות את החשבון לבד.
האם זה נכון שגם היורשים צריכים לחתום על משכנתה כזאת?
אני אסביר. ומעבר לסכום, חשוב לציין שפה לא בודקים קודם כל הכנסות, לא בודקים יכולת כלכלית. חשוב כמובן שהסיבה תהיה הגיונית, לדוגמה עזרה לילדים, מחייה של בני הזוג וכו'.
אתה פה משהו שאני חייב זאת אומרת, אם אני עכשיו, אני מעל 60, רוצה לעזור לילדים לקנות דירה, אני צריך להיות בגבולות ה-15%, אתה אומר?
לא.
עוד תכף אתה תבהיר לי. אני יכול להגדיר את זה במשכנתה ההפוכה, ואני יכול לתת להם את הכסף.
כן.
אוקיי, אז תגדיר את זה.
עכשיו, אז זה אומר, קודם כל, דיברת על 15%, זה נעצר ב-50%. אם התחלתי בגיל 60, עם 15%, עד 50%, זה מגיע עד 50% במקסימום. מה שחשוב לציין שאין פה החזר חודשי, כלומר, אנשים, אתה ציינת את זה שאם נגיד זוג בני 70 רוצה לקנות דירה, בוא ניקח מקרה הכי פשוט שהם רוצים לשפר דיור. יש להם דירה שהם מכרו אותה ב2 מיליון שקלים, הם רוצים לקנות ב2.5 מיליון. סביר להניח שמשכנתה רגילה הם לא יקבלו בגיל 70, אלא אם כן יש להם הכנסות מאוד מאוד גבוהות, כי בדרך כלל משכנתאות ניתנות עד גיל 80 בבנקים, יש גם מקרים שעד גיל 85.
אוקיי.
מאוד תלוי בעסקה. והם רוצים לקחת 500,000 שקל, והם מודעים מראש, כמובן שזה יועמס על היורשים, כבר אני אסביר, אבל פה במקרה הזה הם יכולים לקחת 500,000 שקלים, לעשות את העסקה, ותזרימית הם לא ייפגעו מפני שאין החזר חודשי במשכנתה הפוכה.
זאת אומרת, זה הלוואה בלון.
זה הלוואת בלון שהריבית תצברת כל הזמן. אפשר שלהם רק את הריבית, הקרן נשמרת, שעת על היורשים. קודם כל, במשכנתה הפוכה, אפשר להחזיר אותה בכל רגע נתון. אם שני בני הזוג, בהנחה שיש שניים, שניהם הלכו לעולמם, ליורשים יש שנה למכור את הדירה ולהחזיר את הכסף.
זאת אומרת, זה לא כמו, וזו הייתה אחת השאלות שלי שהכנתי, זה לא כמו במשכנתה רגילה, שאנחנו עושים ביטוח, ואם אחד מבני הזוג הולך, אז אנחנו, הלוואה נפרעת, אלא אין כאן ביטוח או משהו שמגן על זה.
בוא נגיד שהדרישה היא לא לעשות ביטוח, אין דרישה לעשות ביטוח. יחד עם זאת, בגילאים האלה, פה אני כן אשים את הכובע של סוכן ביטוח, אם אדם ירצה לעשות ביטוח חיים שהוא בן 70, קודם כל לא בטוח שיקבלו אותו לביטוח, נתחיל מזה, תלוי במצב הרפואי ובגיל הכניסה לביטוח, ושנית, הביטוח הזה עלול להיות מאוד יקר, כמה מאות, או אולי אפילו יותר מכמה מאות שקלים.
מצב בריאותי כמובן,
ברור. ואם נחזור לנושא הילדים, אם מכרו את הדירה, נגיד שני בני הזוג הלכו לעולמם, מה שקורה, היורשים, דיינו הילדים, יש להם שנה, או למכור את הדירה ולהחזיר את הכסף חזרה, או כמובן להפוך את אותה הלוואה למשכנתה רגילה בדרכים המקובלות. דרך הבנקים וכולי.
כן, אבל זה כבר יוצא משכנתה שאתמת על סכום שהוא סכום שהתנפח ברבות השנים, כולל הבלון וכל מה ש... והריבית דריבית, מה שנקרא.
כן, היום הריבית, דרך אגב, היא 5.3%, צמוד למדד, זאת לא ריבית,
ריבית זולה, יקרה.
לעומת משכנתה רגילה, אבל יחד עם זאת, אין פה החזר חודשי, והוא מתאים לסוגים מסוימים של עסקאות, ולסוגים מסוימים של אנשים. לצערנו, אם כבר יורשה לי, אני אגיד משפט אחד. יש אנשים שבגלל סיבות פסיכולוגיות, מבוגרים וכו', יש להם בית שווה 3 מיליון שקלים, אין להם פנסיה, והמקרר שלהם לצערנו ריק. ואז הם לוקחים הלוואה כנגד הדירה, כדי לקלקל את צעדיהם.
אוקיי.
זה במקרה הזה.
אז את זה אתה אומר לא לעשות.
אני אגיד פה משהו שאני תמיד אומר את מה שאני חושב, אני לא מתבייש.
ככה צריך.
אני חושב שמשכנתה הפוכה, צריכים לקחת אותה כצעד אחרון. יחד עם זאת, יש מקרים שזה הפתרון המתאים. כלומר, כל מקרה לגופו.
אני חושב שאתה הוצאת לי את המילים מהפה, כשרציתי לבוא עכשיו ולסכם את החלק הזה, ולהגיד את דעתי על המשכנתה ההפוכה, אבל אני חושב שזה בכל דבר, זאת אומרת, בכל דבר שאנחנו עושים, אתה יודע, אתמול לימדתי בערב, בקורס שלי, בקורס בזום, ודיברתי על חקר שוק, ואמרתי שאנחנו כל דבר רואים כרמז או הזדמנות, ואנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בזה נכון. ואני חושב שגם במה שאתה מספר לנו פה, ונתת לנו כאן כמה טיפים ששווים זהב, ואתה עושה לנו סדר, אבל בכל תחום, בכל תחום, א', חשוב מאוד לדעת מה האפשרויות, וכדאי מאוד לדעת איך לנצל את זה נכון. אני יכול להגיד לך, זה דבר שהתגלה עכשיו במיוחד בתקופת הקורונה, שאנשים שרצו ונסחפו ולקחו מעבר ליכולות שלהם, ולקחו סכומים, זה קצת מזכיר לי את המשבר של הסאפריים, ששם, אתה יודע, יום אחד הוזמנתי לאיזה מיליונר אנגלי, יהודי, ירושלמי, ובאתי לחלץ אותו מאיזה בעיה בקשר לבית שלו. והוא אומר לי, אתה גם לוקח 120% מימון? ואמרתי לו, לא. אומר לי, אז איזה מין מרצה לנדלן אתה? וכמה ימים אחרי זה הוא נעלם לי, בגלל שהוא נסע לפתור את הבעיות שלו וללקק את הפצעים שלו איפה שהוא הסתבך. אבל אני חושב ש... אנשים כאן לקחו מעבר ליכולות שלהם, אנשים לא בנו את עצמם נכון, אנשים לא ארגנו לכם את הכספים, לקחו בכל מקרה 100% מימון, ומה שאני רוצה שאנחנו כבר לקראת סיום, ואני מרגיש שעוד יש לנו מלא מה לדבר, אני רוצה שאולי תיתן טיפ או שניים לאנשים שהולכים לקחת משכנתות, איך לא להגיע ליום משבר, איך לא להגיע למצב ש... עכשיו הם נאלצו לקחת אנשים, לפרוס לעצמם אפילו הלוואות עודפות וכל מיני דברים שהם חשבו שהם כל יכולים. איך להתנהל נכון כדי לעשות את הכל ולזרום בתוך הכסף? אז אני אשמח אם תיתן איזה שני טיפים לעניין או טיפ.
אני אשמח לתת טיפ, אבל רק משהו קטן בנושא משכנתה הפוכה, חשוב לי לחדד. אמרתי שזה מבחינתי זה פתרון אחרון, יחד עם זה חשוב לי לציין, היות וזה מוקלט והכל, שיש מקרים שזה הפתרון. יחד עם זאת, עוד פעם, אני חוזר ואומר, צריכים לבדוק את זה. עכשיו, לעניין הטיפים, העניין הוא לא הנושא של המשכנתא, העניין הוא שבבית הספר לצערנו, עכשיו בכלל לא לומדים בעניין הזום, אבל זה כבר עניין אחר, לא מלמדים אותנו איך להתנהל כלכלית. ועל מנת להיערך נכון, בהקשר לשאלה שלך, אני חושב שאדם צריך קודם כל לדעת, ללמוד, לחסוך כסף. החל מגיל צעיר מאוד, או לפני אפילו שהוא חושב על משכנתה, למרות שיש כאלה שקונים את דירתם הראשונה בגיל 22, כספים של ההורים, או עשו איזו פעולה כלכלית טובה והצליחו. זה הדבר הראשון. דבר שני, לגבי ספציפית לנושא המשכנתאות ורכישה של דירה, צריך מאוד להישמר ולהיזהר ולעשות את הדברים האלה בהתאם ליכולות הכלכליות שלנו. אני חייב לציין דוגמה אחת, זוג שפנו אליי, שהם זכו במחיר למשתכן, והם היו עם 3 ילדים, באו אליי עם תינוק בן 3 חודשים, ההכנסה הנטו שלהם הייתה 17,000 שקלים, והם רצו לקחת משכנתה של 1.5 מיליון שקל. באותו רגע, בוא נגיד שהבטן שלי התהפכה, והסברתי להם שלא כדאי להם לעשות את העסקה בצורה הזאת, הם לקחו סכום כסף לא מבוטל מההורים שלהם, וככה הצליחו לצלוח את העסקה. כלומר, זה כפי שאתה אומר, צריכים לדעת לתכנן נכון, ולא לקפוץ מעל הפופיק. להשתמש בבעלי מקצוע שיכוונו אתכם.
חשוב מאוד.
חשוב מאוד, בעלי מקצוע שהם אובייקטיביים. ובל נשכח שאנחנו באים לגוף פיננסי, בין אם הוא בנק או מלווה, האינטרס שלו זה לדחוף לנו, סליחה על המילה, כמה שיותר כסף, ובריבית הכי גבוהה שאפשר מבחינתו.
הוא צריך להוכיח רווחיות לגוף שהוא עובד.
צריך להוכיח רווחיות, נכון. ואנשים שהם יועצים כמוני, או אנשים שאתה מלווה אותם, האינטרס שלנו הוא אינטרס של הלקוח. הלקוח בראש המעייננו. ואנחנו רוצים סך הכל לכוון אותו. מה לעשות, אבל לא חשוב, לא פחות חשוב גם מה לא לעשות. זה למעשה משהו שאני שם דגש עליו בלקוחות שאני מלווה אותם.
אני חושב שהטיפ הזה, זה עוד פעם, זה עוד אחת הבשורות שהבאת כאן, או הדברים החשובים שאנשים צריכים לדעת. זה באמת, ואתה יודע, לפעמים אנשים חושבים שאם הם יבקשו יותר משכנתא, יותר הכל, או אם הבנק לא מאשר להם, אז הם רואים בבנק אויב. והם לא מבינים שלפעמים הבנק שומר עליהם יותר מאשר הם שומרים על עצמם. וכל אחד צריך להכיל את מה שהוא יכול, וכל אחד צריך לעמוד בדברים, ואי אפשר להסתמך. אני פוגש הרבה מאוד אנשים, אני בטוח שאתה פוגש אותם יותר, שלא מצליחים לגמור את החודש מרוב הלוואות. אני עכשיו, במקרה, ישבתי, הלכתי לטפל באוטו, במוסך, אתה יודע, אני ישר מנהל שיחות עם אנשים, והתגלגלתי ועשיתי ייעוץ במוסך, ככה בכיף, התגלגלנו בייעוץ עם איזה בחור מאוד נחמד, שהוא לקח, הוא לקח, הוא לקח, הוא לקח, ופתאום הוא גילה שהוא הסתבך, ואני באמת כיוונתי אותו, והוא הלך להגדיל את המשכנתא, והכל מסתדר לו, אבל תיקחו במידה שלכם, תיקחו בגובה מה שאתם יכולים, תעזרו באנשים כמו יוסי, שיש להם, שאלף הם באים ממקום אמיתי, ולא באים מאינטרסים של כאילו להרוויח מבנקים, להרוויח מגופים, שבאים לקבל את הטובה שלכם, שהם אובייקטיביים ודואגים רק לכם, תעטפו את עצמכם, זה לפעמים נשמע, מה, אני אקח ב-7,000, 8,000 יועץ משכנתאות, או אני אקח בסכום אחר מלווה כמוני, זה עולה הרבה כסף, לא, לא, זה חוסך הרבה כסף, כמו שאבא שלי לימד אותי, אנחנו יותר מדי עניים בשביל לחסוך לפעמים את בעלי המקצוע, ו... זה רק, אנשים לא מודעים לזה, יוסי. אנשים לא מודעים שבהפרש קטן של משכנתא או בערכת תקופה, יש אנשים שמעריכים ל-30 שנה באופן אוטומטי. ההבדל בין 20 שנה ל-30 שנה זה מאות אלפי שקלים, אם אנחנו מדברים על משכנתות ולא של מיליונים.
נכון.
אז אני אומר, לפעמים בניואנסים הקטנים האלה, תעשו את הדיוק, תכוונו את זה, תראו, יש תקופות שאנחנו יכולים לשלם יותר, תקופות שיכולים לשלם פחות, אפשר לעשות נכון, ואני חושב שלמדנו מיוסי על הנושא של האפשרויות שקיימות, וגם אם אנחנו לא זוכרים את ה-200,000 שקל, ואנחנו, ואהבת את ה-200 הירושלמי שלי,
ברור.
וגם אם אנחנו לא זוכרים את ה-60%, אנחנו יודעים שאם אנחנו לוקחים בעל מקצוע טוב, אנחנו עכשיו הבנו יותר מתמיד, שיש אפשרויות נוספות, ולא רק הסטנדרט שכולם מדברים עליו, או שנראה לך, או מה שבטוח שיגידו לנו בבנק, בגלל שהבנק עובד רק לפי הספר, והשאלה איך אנחנו, הבעלי מקצוע, ובמיוחד אנשים כמו יוסי, שהם יועצי משכנתאות בכירים, איך הם כותבים את הספר בשביל הבנק, ותזכרו גם שנגמרו הימים שהבנקים מכתיבים, אנחנו... היום יכולים לבוא במסעים ומתנים, ואפשר לעשות שינויים, ואפשר לעמוד ולהתמקח, כמובן אי אפשר להביא סתם, לזרוק באוויר, אפשר לעשות, ואני חושב, כל מה שנשאר לי יוסי, נשאר לי, א', נשאר לי טעם של עוד, אבל זה אנחנו ממשיכים להיות חברים, אנחנו נעשה, ובטח أو. עוד, אני אערך אותך אצלי בזום, בגלל שאני חושב שזה חשוב, אני חושב שנשאר לי רק להודות לך, שבאת ובנוחיות שלך זרקת, ואני ראיתי על העיניים שלך שיש לך עוד מה להגיד, ויש לך עוד טיפים, ויש לך עוד דברים, אבל אין לזה סוף. אבל אני חושב שפקחת את העיניים של האנשים, פקחת גם את עיניי, אתה רואה שאני גם מבסוט, קיבלתי גם מידע. תן לי איזה מילה לסיום, ואנחנו נמשיך לחיינו הרגילים.
קודם כל, תודה רבה על האירוח.
בכיף גדול, זה זכות.
אכן, באמת יש עוד הרבה דברים להגיד. אני אציין משהו ממש בקצרה שקרה לאחרונה. כפי שאמרתי, הבנק רוצה להרוויח עלינו כמה שיותר. עכשיו ליוויתי לקוח שהוא 30 שנה באחד הבנקים הגדולים. הוא ביקש ממני שכל הצעה שאני אביא עבורו, אותו בנק שלו ישווה. את ההצעה שהבאתי לו מבנק אחר, הבנק לא הצליח להשוות. זה גרם לזה שאפילו הלקוח התעמת עם הסניף שלו, אבל זה לא עזר. כפי שאמרתי, אני מכוון לקוח. המטרה שלי היא לעזור ללקוחות להרוויח כמה שיותר כסף. כלומר, לשלם כמה שפחות. זה מאוד חשוב. שעושים את זה בצורה מקצועית, ועם חיוך, כמו שאני רואה, צחי עכשיו מחייך, אז, ובאהבה, אז זה קורה.
באהבה גדולה, ולא סתם הבאתי אותך, ושאני חושב שמה שמשותף לך ולי, מעבר לתספורת, זה שאצלנו קודם כל אנחנו עובדים מהלב ואחר כך מהראש, זאת אומרת, אנחנו אכפת לנו מהלקוח, אנחנו רוצים לתת את הנשמה בשביל הלקוח, והוא עומד בראש מעיינינו, ואני מאוד מעריך את זה שבאת, ותודה רבה לכולם שהקשיבו, ואנחנו ניפגש בפודקאסט הבא.
להתראות.
להתראות.